טוב, אני אקרא את הפסוקים. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים במינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש אליו. התורה מדגישה את הצדדים פה. כלומר, מאוד בולט שיוסף מקפיד לקחת את אפרים בצד בימין שלו, שממילא יהיה מול השמאל של אבא שלו, ואת מנשה בשמאלו כדי שיהיה בימין של יעקב. אבל בפועל מה עושה יעקב? שנקרא פה ישראל, וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ועצם עולו על ראש מנשה, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. הביטוי הזה, סיכל את ידיו, אנחנו היום בעברית אנחנו מפרשים סיכול ידיים, הצלבה כזאת, שזה לא הפירוש המקורי. כלומר, בעקבות יעקב המילה הזאת הפכה להיות הצלבה, אבל יעקב שהוא סיכל את ידיו, זה בכלל המשמעות היא שונה לגמרי. לא לגמרי, משמעות היא אחרת. מה זה סיכל בעברית? איזה מילה זה מזכיר לנו? שכל. כלומר, התורה בעצם רוצה לומר לנו שיעקב עושה פה דבר מושכל, סיכל את ידיו, הוא עושה פה פעולה מושכלת, פעולה עם מחשבה. הפעולה הזאת, באמת התגובה של יוסף, הוא מנסה להזיז לו את היד בהמשך הפסוקים, ויעקב אומר לו, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. כלומר, יש פה פעולה מושכלת של יעקב. הפעולה המושכלת היא הצלבת הידיים. אז ממילא נהפך להיות שסיכול ידיים, או סתם סיכול, זה נהפך להיות מילה בעברית להצלבה, אבל המשמעות המקורית זה מלשון שכל. כן, לסכל אבנים זה לפנות אותם, זה משהו אחר, זה משמעות אחרת. לסכל את הידיים, זה צריך לכתוב את זה ככה. כן, למרות שהמשמעות המקורית היא שכל. רואים את זה גם בתרגום אונקלוס. תרגום אונקלוס אומר, אך כמינון לידו היא, כלומר מלשון חוכמה. וגם רבי אברהם בן עזרא, הבאתי אותו פה, סיכל את ידיו כאילו ידיו השכילו מה שהוא רוצה לעשות. כלומר, הוא מדייק כבר יותר מזה, זה לא שאני עושה פעולה משכלת, זה הידיים שלי כבר כאילו בעצמם הם מבינות מה אני רוצה לעשות. כלומר, במילים אחרות, יעקב עושה פה פעולה מכוונת מאוד. עכשיו, התורה מנמקת את זה במילים כי מנשה הבכור, וזה נימוק מאוד משונה, כי היה צריך להיות כתוב למרות שמנשה הבכור. כלומר, אני שם את היד שמאל שלי על מנשה למרות שהוא בכור, לא בגלל שהוא בכור. כי בעברית זה בגלל, זה לא למרות. אז הפסוק הוא לא מובן. אמנם אבן עזרא, הבאתי פה אותו בסוגריים, כותב כי מנשה הבכור, אף על פי שמנשה הוא הבכור, מביא עוד דוגמה, וכן כי עם כשעורף. אבל זה קשה, שהתורה כשהיא רוצה להגיד אף על פי או למרות, היא יודעת להגיד את זה, אף, היא משתמשת במילה אף. ופה התורה אומרת כי, זה נימוק למה הוא מסכל את ידיו כי מנשה הבכור. אני למה הוא מסכל את ידיו? למה הוא שם את... אני אומר, אני מסביר. הוא מביא עליו את אפרים ואת מנשה כדי שמנשה יהיה ביד ימין שלו, ובמקום לעשות כמו שהוא ציפה, הוא מצליב את הידיים. הוא מצליב את הידיים. למה הוא מצליב את הידיים? למרות שמנשה הבכור, הוא מצליב את הידיים. התורה הרי לא מסבירה למה הוא עשה את זה, היא רק אומרת הוא מצליב את הידיים למרות שמנשה הבכור, אבל היא לא אומרת למרות, היא אומרת כי. אם אתה רוצה להסביר למה הוא הצליב, אז תסביר. אין פה הסבר למה הוא אצלי. נכון? אז למה, יעקב, מצליב את הידיים?
אולי יוסף.
לא, יוסף מביא אותם בשמאל שלו, הוא בא מול יעקב, כדי שמנשה יהיה בימין של יעקב. על יוסף אין קושיה. הקושיה על יעקב. יעקב עושה פה משהו משונה, הוא מקדים את הצעיר, בעצם שם עליו את יד ימין, והתורה לא מסבירה למה. היא אומרת מילה של הסבר כי, אבל היא לא מסבירה למה. אין הסבר, היא רק... היא אומרת לי, למרות שמנשה הבכור, הוא עשה את זה. אבל אז למה התורה אומרת כי? זה השאלה, אוקיי? זה לא השאלה שעליה אנחנו מדברים, אבל יש תשובה מופלאה של בעל העמק דבר, לא הבאתי אותו כי הוא ארוך. הנציב מוולוז'ין כתב בפירוש שנקרא העמק דבר. שם הוא אומר שהתורה כן מסבירה. כן, למה יעקב מצליף את הידיים או מסכל, כן, למה הוא עושה את זה? אם התורה רוצה להגיד נימוק, אנחנו לא שומעים פה שום נימוק. היא רק אומרת לי כי מנשה הבכור. אני יודע שמנשה הבכור, מה? אז אני צריך להגיד אף על פי שהוא הבכור הצלבתי. אבל אם התורה משתמשת במילה כי, סימן שהיא כן מנמקת. אז אומר הנציב מוולוז'ין שהתורה באמת מנמקת למה הוא הצליב את הידיים. כי מנשה הבכור, איזה עוד אפשרות הייתה לו? באופן פשוט, אם יעקב רוצה לברך את, את אפרים בצד ימין, אז הוא היה אומר לבנים, כן, היה אומר לבנים, תחליפו מקום. הוא מבין שיוסף מביא אותם באופן כזה שאפרים יהיה בשמאל לזה. היה צריך להגיד להם, תתחלפו במקומות, ואז באופן טבעי, שם את יד ימין על אפרים, כמו שהוא רוצה, ואת יד שמאל על מנשה. הרי אם אתה רוצה להפוך ממה שיוסף מתכוון, אז הכי פשוט להגיד להם, תחליפו מקום או להזיז אותם, ואז לשים את הידיים. למה אתה מסכל? אומר הנציב וולוז'ין, כי הוא רצה שמנשה יעמוד בצד ימין. הוא לא רצה להוריד אותו לגמרי. כלומר, מנשה הוא מול הצד הימני של יעקב, אבל מונחת עליו היד השמאלית. אפילו נעשה את זה יותר, מנשה הוא מול הרגל הימנית של יעקב ומונחת עליו היד השמאלית. אם הוא היה אומר לו לזוז, אז כולו היה מול הצד השמאלי. עכשיו זה מורכב, אתה מול הצד הימני של יעקב, אתה מול הרגל הימנית של יעקב ומונחת עליך יד שמאל. אומר הנציב וולוז'ין, זה מה שהתורה מנמקת למה הוא סיכל את ידיו ולא העביר אותה מצד לצד. כי מנשה הבכור, בכל זאת אני לא רוצה להוריד אותו לגמרי מגדולתו, אז הוא נשאר בצד הימני. ככה הוא מסביר את הפשט של הפסוק, זה הסבר מופלא. עכשיו הרעיון העמוק שעומד מאחורי זה, הוא גם מסביר את זה שם, זה שמנשה הקשר שלו לעולם הקודש, אפילו נגיד לארץ ישראל, הוא קשר יותר טבעי. יד זה איבר בגוף שפועל בפקודות מהמוח. רגל הרבה פחות. אפילו בררתי את זה מבחינה רפואית היום, יודעים שחלק מפקודות ההליכה הן מצויות בעמוד השדרה ולא במוח. כלומר, אצל מנשה הוא שייך לצד הימני של, יעקב, אבל לצד של הרגליים. כלומר, לחיבור הטבעי. משהו הרבה יותר טבעי. נמחיש את זה אפילו הוא ממחיש את זה שם, לדעתי, הנציב אומר ככה. יש גדעון ויש את יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא מזרע אפרים. גדעון הוא מזרע מנשה. גדעון אולי תלמיד חכם, גדעון היה אפילו עם הארץ מבחינה מסוימת, אבל היה בו רגש לאומי עצום, ולכן כשהמלאך נגלה אליו ואומר לו השם ממך גיבור החיל, הוא מתפרץ על המלאך ואומר לו, מה אתה מספר לי סיפורים, השם לא איתנו. אם השם איתנו, איך אנחנו סובלים ככה מהעמים מסביב, מהמדיינים וכו' וכו'. כלומר, מה שמנחה אותו בחיים זה רגש לאומי חזק מאוד, לאו דווקא שבא מתוך תורה. יהושע הוא הממשיך של משה רבנו, הוא מעביר את התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. כלומר, כל הקשר שלו הוא דרך השכל, דרך המחשבה, דרך התורה. מנשה זה קשר הרבה יותר טבעי, אבל לפעמים הקשר הטבעי הוא כלפי חוץ, לפחות בא במנותק מהתורה. ולכן שני הצדדים האלה קיימים אצל יוסף, הצד אחד של אפרים וצד אחד של מנשה. ויעקב, שרוצה לברך את שני הצדדים האלה, מקפיד להשאיר את מנשה בצד הימני שלו, כדי שהקשר הטבעי, שהוא יותר שייך לצד של הרגליים, יהיה אצלו יותר חזק. ואפרים הוא נגד הצד השמאלי של יעקב, אבל היד הימנית עליו, כי הקשר שלו הוא דרך עולם המחשבה, עולם הלימוד, עולם התורה וכולי וכולי. טוב, אז זה בוא נגיד ככה, זה לא הנושא שלנו היום, זה אפשר להעביר על זה שיעור בפני עצמו. זה איך רואים את זה לאורך ההיסטוריה, שני הצדדים האלה של אפרים ומנשה, כשני צדדים שמרכיבים ביחד שלם. אחר כך רואים את זה בספר שופטים, גם אפילו במלחמה ביניהם וכולי וכולי. אבל זה לא בשביל זה התכנסנו, אנחנו רוצים ללמוד את השם משמואל, בסדר? אבל בכל זאת היה לי חשוב להזכיר את הנציב הזה. אומר השם משמואל ככה: סיכל את ידיו כמנשה הבכור. ובתרגום, תרגום הכוונה אונקלוס, אך כמינון לידוי. כלומר, כמו שאמרנו, מלשון חוכמה, הכניס שכל כאילו בידיים שלו. ויש לפרש שהכניס החוכמה גם בעברי הידיים, ולא שהמוח לבד יסכיל. כלומר, בן אדם נורמלי, בן אדם נורמלי, הוא עושה פעולות שכליות. אז השכל שלו פועל, ואחר כך השכל שלו פוקד, והאיברים בעצם מוצאים לפועל את הפקודות מהמוח. פה הוא אומר יותר מזה: הכניס החוכמה גם באיברי הידיים, ולא שהמוח לבד ישכיל. מאיפה הוא הגיע לפירוש הזה? וכן הוא באבן עזרא שהבאנו פה: כאילו ידיו ישכילו מה שרצה לעשות. כלומר, לפעמים האדם יכול להגיע למצב כזה שהאוטומט שלו, כלומר הפעולות האוטומטיות היומיומיות, הן פעולות שכולם שכל. כלומר, הוא לא עושה שום פעולה שאין בה מחשבה. רואים את זה אצל, נגיד אצל תלמידי חכמים גדולים, כתוב שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד. מאיפה למדו את זה חז"ל? והפסוק, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח, ועלה הוא לא ייבול. מכאן שאפילו שיחת תלמידי חמים צריכה לימוד. מה הקשר בין הפסוק ועלה הוא לא ייבול לבין שיחת תלמידי חמים? העלה בעץ הוא הכי רחוק, הוא הכי רחוק מהשורש, וגם הוא לא חלק מהפרי. יש את הפרי, גדלת העץ, אתה רוצה את הפירות, אבל בלי העלים העץ לא מצליח תפקד, אין כל התהליך. העלים זה משהו מאוד חיוני, אבל הקשר שלהם הוא קשר מאוד רחוק לשורש של העץ. אז היינו חושבים שזה משהו מנותק. כלומר, יש את העץ עם הפירות, בסדר, זה המטרות של האדם, המצוות, הדברים המשמעותיים, השורשים שלו, אבל העלים זה משהו רחוק. אומר לנו הפסוק, ועלה הוא לא ייבול. כלומר, העלה הוא מביא לידי ביטוי את עומק החיים. ולכן גם, ולכן שאתה נפגש בתלמיד חכם, אתה מדבר איתו, אתה שומע שיחה שלו, שיחה בענייני חול, לא בענייני קודש. אתה שומע דיבור שלו, זה צריך לימוד. למה? כי הוא מביא לידי ביטוי גם בדיבור היומיומי, בהנהגה היומיומית שלו, הוא מביא לידי ביטוי את החיים הקדושים שמניעים אותו. אז זה נכון שכשהוא מתפלל או לומד תורה, אז עכשיו כולו מרוכז בקודש, וכשהוא מדבר שיחת חולין, כאילו הוא לא מרוכז, אבל שמה דווקא אתה צריך את הלימוד. כי כשאתה נכנס אליו לשיעור, ודאי שאתה לומד. חזל לא צריכים להגיד לך שיעור של תמיד לך אני צריך לימוד, בשביל זה אתה באת לשמוע אותו. אבל חז"ל צריכים להגיד לך, שיחה תלמיד החיים צריכה לימוד. שיחה הכוונה אפילו מילתא דבדיחותא, אפילו בדיחה של תלמיד חכם צריכה לימוד. פעם אחת הרב רב אברום שפירא, שהיה הרב הראשי לישראל, ישב שבעה על אחיו. אחיו נפטר, הוא ישב שבעה, הוא היה ראש ישיבת מרכז הרב. אז כל תלמידי הישיבה אמרו, טוב, נלך לנחם אבלים, ונכנסו אליו, כל אחד ישב עשר דקות, ככה איזה סבב, כל השבעה. תלמיד אחד התיישב שם בתחילת השבעה עד הסוף, ישב צמוד, עזב את כל השיעורים, את כל החברות, ושבוע ישב ליד רב אברום, ואחר כך כתב כל הסיפורים שהוא שמע וזה וזה. בסוף השבעה רב אברום תפס אותו ואמר לו, אתה החכם היחיד בכל הישיבה, כיוון ששיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד. הלימוד הרגיל שיש לך, יש לך פה. הרי מה קורה בשבעה? אסור ללמוד תורה. אסור ללמוד תורה. לאבל אסור ללמוד תורה. אם האבל אסור ללמוד תורה, מה הוא יעשה? תלמיד חכם שכל החיים שלו זה תורה, מה הוא יעשה שבעה ימים? אז הוא מדבר, מספר סיפורים וכו' וכו'. אז הוא אומר, אז אמרו חז"ל, שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד. אז אתה החכם היחיד שישבת פה ולמדת. אוקיי? אז כלומר, יש מצב כזה שאדם מגיע למדרגה כזאת שהשיחה שלו, שיחת חולין שלו, צריכה לימוד. פה זה אפילו יותר מזה. הפעולה, מה את אומרת?
כאילו, בעולם זה קורה בחיים אם עכשיו אהיה באמצע שיעור, אז כאילו אני לא ארגיש בנוח לעשות משהו אחר. זה לא כי זה במוח מתפסים לו נוח, כאילו אדם שלי כאילו לא יהיה מסוגל כלום, או כאילו לא, אז כמו שכאילו לא, באוטומט אני לא אסתכל על גנים עצמיים בחנות, כאילו המוח כאילו גם הידיים לא הולכות לשם,
נכון, מצוין,
זה גם בחירה, כאילו
נכון. כלומר, אנחנו שואפים למדרגה כזאת. אצל יעקב זה היה באופן מושלם. כלומר, בשלב הזה של חייו זה כבר היה באופן מושלם. בואו נתקדם, נראה איך הוא מפתח את זה. וכן הוא באבן עזרא שכתב, כאילו ידע וזכילו מה שרצה לעשות. ולדעתי הוא כעניין שנאמר, ובתבונות כפיו ינחם. זה פסוק שנאמר על דוד, הבאתי פה בתהילים, ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכנעות צאן, מאחר עלות הביאו לראות ביעקב עמו וישראל נחלתו, ויראם כתום לבבו ובתבונות כפיו ינחם. תבונות כפיו, כלומר כפיו זה הידיים שלו. אז רואים שהפסוק מייחס תבונה לכפיים שלו, יש תבונה בידיים. אותו דבר, השכיל, סיכל את ידיו, הכניס בהם חוכמה. לא רק שהוא עשה פעולה מתוך מחשבה, אלא כבר שהידיים כאילו מעצמם, מדמיין לנו את זה. יעקב לא צריך להגיד עכשיו, טוב, אני עכשיו מצליב את הידיים. באופן טבעי זה זורם ממנו שיד ימין שלו הולכת לראש אפרים. וכמו שכתוב בספר, כמו שכתב בספר כל שמחה, אחד מספרי החסידות, אהד הכתיב ימלכת המשכן אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהמה. יש פסוק שם, זה מדבר על כל איש, איזה אנשים הגיעו לעבוד את עבודת המשכן. כל איש אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהמה, כל איש ואישה, אני חושב אפילו כתוב שדרשו זל, דרשו זיכרונה לברכה, אפילו בהמות. בהמה זה אותיות בהמה, למרות שהפסוק מדבר על בהם, אבל בכל זאת כתוב בתורה בהמה, שדרשו זיכרונה לברכה אפילו בהמות. מה הכוונה? הוא פירש, הוא זל בעל כל שמחה, שאפילו חלק הבהמיות שבאדם, כלומר גם בחלק הבהמי של האדם נתן השם חוכמה ותבונה. כלומר זו מדרגה מאוד גבוהה שהיא שייכת גם למשכן, כיוון שבמשכן נוצרת אחדות, זהות בין החלקים השונים. כלומר, אתה אתה מקים בית, אתה מקים בית, יש לו מידות, יש לו סוגי חומרים, זה דווקא מהחומר הזה, דווקא מהחומר הזה וכו'. והבית הזה, המשכן הזה, הוא מביא לידי ביטוי קדושה, משהו רוחני. כלומר, כשאנחנו אומרים, איך אנחנו קוראים לבית המקדש? נויו של עולם, יופי. כלומר, היופי, החיצוניות כביכול, היא מביאה לידי ביטוי איזשהו משהו פנימי עמוק מאוד. ולכן במלאכת המשכן באו אנשים שגם הצד הבהמי שלהם, גם הצד החומרי הרגיל שלהם, היה מלא בחוכמה. כלומר, אתה, בקיצור, אתה רואה בן אדם שהוא לא צריך עכשיו להגיד טוב, לא לא לא, כולנו בפוטנציאל כזה. ביום יום אתה, ברוב הפעולות שלך, אתה מחליט. לפעמים יש לך גם איזו שאלה, התמודדות, אתה עכשיו מתלבט מה לעשות, אז אתה חושב בשכל ואז מקבל החלטה ופועל בהתאם להחלטה שלך. אבל להגיע למצב שהאיברים שלך, הפעולות שלך, הכל זורם אצלך לכיוון של טוב וקודש, זה דורש הרבה עבודה. וגם אני חושב גם מתנה אלוקית. הנה הוא מביא עוד דוגמה. וכן פירשנו במקום אחר הכתוב, ותעש בחפץ כפיה ואשת חיל. בחפץ כפיה, הוא הסביר שהחפץ הוא בכפיים, הוא בידיים שלה כבר יש רצון. והוא כעניין שאמר דוד המלך עליו השלום, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי לעדותיך. אומר המדרש, מה הכוונה? אומר המדרש בתחילת פרשת בחוקותיי, בכל יום אני מחשב למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגליי מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. כלומר, אני מתכנן כל מיני תוכניות, ובסוף באופן טבעי הרגליים שלי כאילו מוליכות אותי, אני הולך כאילו בלי לחשוב, אבל השכל נמצא כבר ברגליים. רגליים מוליכות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. חישבתי דרכי ואשיב הרגליי אל עדותיך. ככה המדרש מפרש. וזה הייתה מידתו של יעקב. נכון, זה קשור מאוד לעניין הזה של הרגל, אבל זה הרגל במדרגה אחרת לגמרי. כלומר, אני הגעתי למצב של זהות עם התוכן האלוקי שבמציאות, שעם אלה אני פועל, הגוף שלי פועל, אני לא יכול לעשות, יש דברים שאני לא מסוגל לעשות. לפעמים בן אדם גדל בחברה שבה השפה היא מאוד נמוכה, ואחר כך הוא מצליח להתנתק מהחברה הזאת, נמצא בחברה שבה מקפידים מאוד על דיבור נקי, אחר כך הוא מגיע למצב שבגלל שהוא גדל שם, אז מדי פעם נפלט לו, או, אבל אם הוא עובד על עצמו, מגיע לעדינות כזאת, הוא לא מסוגל להוציא מהפה שלו מילים מסוימות. הוא לא מסוגל יותר, זהו. הפה שלו כאילו עוצר, הוא לא מסוגל. הוא לא צריך להחליט. בשלב הראשון הוא צריך להחליט, את המילים האלה אני לא אומר. ככה אני לא מדבר. ככה אני לא מתנהג, לא משנה. ובשלב מסוים הוא מגיע למצב כזה שהוא מזדהה כל כך עם מה שהוא לומד ועושה, שהוא לא מסוגל, אין לו שום יכולת להוציא מילים מסוימות מהפה, כדוגמה אני אומר. אז זה הרגל שהוא הרגל עליון. כלומר, אני אסביר את זה יותר. הרגליים של יעקב זה נושא שהוא חוזר לאורך כל המפגש שלנו עם יעקב עד הפרשה שלנו, פרשת ויחי. יש איזה משהו עם הרגליים של יעקב, רואים את זה, אולי דיברנו על זה קצת, רואים את זה בכמה צמתים בחיים שלו, העניין הזה של הרגליים. כשהוא יורד לחרן, כתוב וישא יעקב רגליו וילך, שזה ביטוי משונה. אם אתה נושא את הרגליים, איך אתה הולך? אם העמסת את הרגליים על הגב, איך תתחיל ללכת? אבל זה ביטוי. וישא יעקב רגליו, התורה מדגישה את זה. וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. הרגליים שלו, במאבק עם שרו של עשיו, השר של עשיו מצליח לגעת לו ברגל. יש שם איזה... הרגל זה הצד הכי נמוך באישיות של האדם. בגוף של האדם, וממילא גם באישיות הרוחנית. האישיות הרוחנית היא כנגד איברי הגוף. ולכן, שם הוא מצליח לגעת בו, ולפגוע בו. אבל, אחר כך זורחת השמש, והוא נרפא מהצליעה שלו, רואים שיעקב טיפה צולע, בשלב מסוים. בסוף, בשיא, יעקב, כשהוא נפטר מהעולם, אז כתוב, יאסוף רגליו אל המיטה. הזכרנו את זה, לאסוף את הרגליים, זה בעצם לכנס את כל הכוחות פנימה, שום כוח לא יוצא החוצה. אבל התורה קוראת לזה לאסוף את הרגליים. כלומר, יש פה איזשהו עניין עם הרגליים של יעקב. ומה שהזכרנו עכשיו בתחילת הדברים מהנציב מוולוז'ין, לעמוד מול הרגל של יעקב זה לא סתם. יעקב מקפיד שמנשה יישאר מול הרגל שלו. רגל של יעקב זה משהו גדול מאוד. כלומר, זה היכולת של יעקב לכלול את הכל. שום דבר לא יוצא החוצה. בדרך כלל, בן אדם שמברך עוזר ישראל בגבורה בבוקר, מה הוא מתכוון? הרב מסביר בעולת ראיה שזה כששמים את החגורה. כלומר, אדם, בן אדם דווקא שם חגורה, אבל כוונה שבן אדם מפריד בין שני חלקי הגוף שלו. החלק העליון זה החלק שבו נמצא המוח, הלב, האיברים החיוניים, והחלק התחתון זה החלק הנמוך של הרגליים, של התאוות, של הקיום המיני וכו'. אז בן אדם עושה את ההפרדה, עוזר ישראל בגבורה. כן, זה דברים מפורסמים. ואצל יעקב רואים שגם הצד הנמוך של הרגליים הוא לא מופרד, הוא חי חיים שלמים. זה הקדושה בשיא הופעת הזה יעקב. עד כדי כך שיעקב אומר שהוא מברך את ראובן בפרשה, והוא אומר לו, ראובן בחוריית הכוחי וראשית עוני. מה זה ראשית עוני? כלומר, שום כוח לא יתפזר לי החוצה. טיפת הזרע הראשונה זה אתה. ככה חז"ל אומרים. כלומר, גם הכוחות הנמוכים ששייכים לאזור של הצד הנמוך של הגוף, הם לא מתפזרים. הכל מרוכז למטרה של בניין עם ישראל, בניין החומר של עם ישראל, בניין הרוח של עם ישראל וכו'. זה יעקב אבינו. אז יעקב זה סמל של קדושה. וזה המידתו של יעקב אבינו עליו השלום, שגופו שב, הכוונה, הפך, חזר, שכלי, וגם גופו השכיל להקדים את אפרים. והיינו טעמה שתיקן תפילת ערבית, שהוא כנגד איברים ופדרים, שעיקר הקורבן הוא אדם כי אדם הוא הנפש, והאיברים ופדרים הם לעומת גוף האדם, והוא עליו השלום העלה את הגוף למדרגת הנפש. יצחק ואברהם, כל אחד מתקן תפילה. אברהם מתקן תפילת שחרית, ויצחק מתקן תפילת מנחה. עכשיו אנחנו רואים שבעבודת הקורבנות יש קורבן תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. אז ממילא תפילת שחרית היא כנגד תמיד של שחר, ותפילת מנחה היא כנגד תמיד של בן ארבעים. אבל תפילת ערבית שיעקב תיקן כנגד מאי, הרי בבית המקדש לא הייתה עבודה בלילה, לא היה קורבן בלילה, לא מקריבים קורבנות בלילה. אז תפילת ערבית כנגד מאי, חז"ל אומרים כנגד שריפת האיברים והפדרים. כלומר, אחרי עבודת הקורבנות של היום, כל השריפה הייתה בלילה. זה לא בדיוק קורבן, זה קצת משונה. אומר השם משמואל שבבחינה מסוימת זה מעלה יותר גבוהה. למה? כי האיברים והפדרים זה לעומת גוף האדם. הקורבן הרגיל זה כנגד הנפש, כי אדם הוא הנפש. כשאדם מקריב קורבן, זה כאילו במקום נפשו. הוא היה צריך להישחט וכו' וכו'. אז קורבנות שמקריבים במהלך היום הם כנגד הנפש. את הנפש, את הצד הפנימי הרוחני של האדם, מובן שאתה יכול להעלות אותו, אתה יכול להעלות אותו קורבן, אתה יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי התפילה שהיא מקבילה לקורבן. אבל שריפת האיברים זה כנגד הגוף של האדם, האיברים האלה. הגוף של האדם, איך אפשר להעלות אותו? רק יעקב יכול להעלות אותו. כלומר, רק יעקב מגיע למדרגה כזאת שהוא מצליח להעלות, להכניס קדושה, להכניס חוכמה בתוך כל המדרגות, עד המדרגה הכי תחתונה והכי נמוכה, עד העקב, אנחנו נקרא יעקב. שעיקר הקורבן הוא אדם כי אדם הוא הנפש, והאיברים ופדרים הם לעומת גוף האדם, והוא עליו השלום העלה את הגוף למדרגת נפש. על כן אצלו היו האיברים ופדרים נמי עיקר הקורבן, כמו אדם. אצלו זה העיקר, זה בדיוק כמו אדם שהוא כנגד הנפש. ותיקן תפילת ערבים ערבית כנגדם, ומהי טעם המצינו בו הראשון שהקריב שלמים. הראשון שהקריב שלמים, קורבן שלמים, זה יעקב. לפניו היו קורבנות, נוח כבר הקריב קורבנות, זה מפורש אחרי שהוא יצא מהטבע, אבל אז הוא הקריב עולות. עולות זה קליל להשם. שלמים זה קורבן משונה. למה? כי מי אוכל ממנו? גם המזבח, גם הכהנים, טוב, וגם האדם עצמו. גם האדם עצמו אוכל. איך אתה יכול להקריב, לאכול קורבן? משונה מאוד. הרי כל הקורבן זה להעלות את מה שקיים במציאות כלפי מעלה, כלפי השמיים. איך פתאום אתה חלק מזה? יעקב אבינו, זה החידוש שלו בעולם, שלמים, שהוא מצליח להקריב גם שלמים. למה? כי כשהוא אוכל, האכילה הגשמית שלו היא לא מנותקת היא כאילו החלק, היא מקבילה לחלק שנשרף על המזבח. כשהוא אוכל וכשהמזבח אוכל כביכול, זה היינו אך, זה המדרגה של יעקב, זה החידוש שלו בעולם. ולכן אצל יעקב הופיע מדרגה שקוראים לה כלל. עד יעקב אבינו, אברהם ויצחק הם עדיין קדושי עליון אבל פרטיים. יעקב אבינו זה הראשון שהופיע בעולם את מדרגת הכלל. כשאתה מדבר על כלל, שום כוח לא יוצא החוצה, הכל בפנים. פחות מיעקב?
לא פחות.
הוא היה שורש של האומה, אבל הוא לא הצליח. זה לא היה השליחות שלו בעולם לגלות את מדרגת הכלל. דיברנו על זה שעדיין יוצאת ממנו פסולת. למה? כי בשביל לבנות את בניין הכלל בצורה שלמה, אתה צריך שמידת החסד תופיע בשיא שלה, מידת הדין תופיע בשיא שלה, ואז יבוא מישהו שמצליח לשלב את שתיהן. אי אפשר היה לדלג, להתחיל את הכל מיעקב. יעקב חייב לפניו גם את אברהם וגם את יצחק, כדי שמידת החסד ומידת הדין יופיעו כל אחד בשיא שלה. עכשיו, כשמידת החסד מופיעה בשיא, זה בא על חשבון דברים אחרים. וכשמידת הדין מופיעה בשיא, זה בא על חשבון דברים אחרים. אבל צריך את זה. ולכן אצל אברהם ויצחק עוד היה פסולת שיצאה, אצל יעקב איש תם יושב אוהלים, אוהל אברהם ואוהל יצחק. הוא מצליח לכלול את אבותיו. דיברנו על זה שדיברנו על האבנים שהוא שם מרעשותיו. מי שזוכרת בדעה במדרש שהיה דעה שהוא שם שתי אבנים מתחת לראש, לא 12, תמיד אנחנו אומרים 12, היה שלוש דעות במדרש, 2, 3 ו-12. אז שם השם ישמעו להסביר, שתי אבנים זה כנגד אברהם ויצחק, ופתאום הוא רואה זה אבן אחת, מי זה אבן? זה הוא. שלוש אבנים הוא בדק, האם אני כבר במדרגה של אברהם ויצחק? אז הוא שם שלוש אבנים ורואה שזה נהפך להיות אחד, אז הוא מבין שהוא שייך לליגה שלהם וכו' וכו'. שם הוא הסביר, אבל שתי אבנים זה אומר שהוא מעליהם, שהוא מצליח לאחד את שניהם באישיות אחת. כן, יעקב זה קדושה. קדושה זה אומר ששום כוח לא נאבד, הכל שייך. עכשיו רואים את זה כשאתה מדבר על בן אדם פרטי, כשאתה מדבר על בן אדם פרטי, אתה אומר טוב, בן אדם פרטי יש לו גם חולשות, יש לו נפילות, כמה שהוא יהיה קדוש, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, הוא גם מפשל, נכון? אתה מדבר על בן אדם כפרט, אבל כשאתה מדבר על כלל, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אז מסביר את זה הרב באורות, זה שאתה מסתכל על עם ישראל במובן הכלל שלו. ברור שאתה מסתכל עכשיו על עם ישראל, אתה רואה הרבה פגמים, אתה רואה הרבה פגמים, אבל הוא אומר הביקורת שיש לנו על כל מיני פגמים מאוד אפילו עמוקים ושורשיים, לא גורמים לנו לעזוב את החשבון ואת המבט שכולך יפה רעייתי ומומן בך. מבט של כלל, בכלל הכלל כולו קדוש. כל בן אדם ובן אדם הוא חי בשני רבדים, יש לו את הרובד האישי שלו ויש את הרובד שבו הוא חלק מהכלל. בנקודה הזאת של חלק מהכלל כולו קדוש, בסדר, בחיים האישיים שלו יש לו עוד מה להתקדם, אבל זה שתי נקודות מבט שצריך לברר אותם, איך לחיות, איך להסתכל ככה. אבל יעקב הוא זה שמופיע בעולם את המדרגה הזאת שקוראים לכלל. לכן יעקב אבינו לא מת, זה הפרשה שלנו. יעקב אבינו לא מת, מה כוונה הוא לא מת? הרי קברו אותו, ספדו לו, חנתו אותו אפילו, נכון? מי שיפתח את הקבר שלו במערת האכפלה יראה אותו שלם. המצרים ידעו לעשות את זה לדורות, אוקיי? אז איך אתה אומר שהוא לא מת? המשמעות היא שהוא לא מת, הכוונה שהוא הופיע מדרגה כזאת שהיא נצחית בעולם. זה רק הוא, זה לא מה שאנחנו אומרים צדיקים במיתתם קוראים חיים. זה נכון, צדיק מת, בסדר, התורה שלו, מה שהוא השפיע בעולם ממשיך לפעמים אפילו מתגבר אחרי שהוא נפטר. כן, יש כאלה צדיקים שלא נגיד הרב קרליבך, נראה לי יש שירים שהוא הלחין אחרי שהוא נפטר, פתאום גילו עוד. בסדר, לא מדבר על זה, מדבר על צדיקים שהתורה שלהם הולכת ומשפיעה גם אחרי שהם נעלמים לפעמים יותר. זה כל הצדיקים. יעקב אבינו היחיד שנאמר עליו שהוא לא מת, לא כאילו, יעקב אבינו לא מת. מה כמובן לא מת? אבל הרי הוא נקבר, הוא לא פה, אלא המשמעותי שהוא חי בשני רבד, היה לו את יעקב, היה לו את האישיות הפרטית שלו והיה לו את האישיות הכללית שלו. האישיות הכללית זה דבר שלא הוא לא נעלם, אנחנו צריכים להתרגל לחשיבה הזאת, חשיבת הכלל. זה צריך להאריך בזה כמה וכמה שיעורים. כן, נכון. עכשיו מכוח יעקב אנחנו עכשיו גילויים, אנחנו שייכים מכוח זה. אנחנו עכשיו כל יהודי ויהודי שנולד לאורך כל הדורות הוא אישיות פרטית שמגלה את אותו כלל. לכן זה אפילו בן אדם חילוני מובהק הבין את הרעיון הזה. פעם בן גוריון הגיע לטבנקין באיזה אחד הרעיונות של חלוקת הארץ, הוא אמר לו, נו מה, הוא היה הוגה דעות של השמאל, אז הוא אמר לו, מה, איך להגיב לתוכנית? אז הוא אמר לו, אני צריך להתייעץ עם שני אנשים, עם סבא שלי ועם הנכד שלי. הבעיה שסבא שלי כבר נפטר והנכד שלי עוד לא נולד, כך הוא אמר. כלומר, מה, אתה שואל אותי פה שאלה שהיא נוגעת לכלל, כלל זה משהו שהוא לדורות, אני לא יכול, אני עכשיו חי איזשהו פרט בתוך הרצף הזה, אז אני חלק מהכלל, אני גילוי של הכלל, אבל יש לי גם את האישיות הפרטית. אבל זה כל זה מכוח יעקב, זה הופיע אצל יעקב המדרגה הזאת, ולכן אצל יעקב יש שכל בתוך הידיים. לא הספקנו לסיים, הוא מקשר את זה בסוף שזה שייך למדרגת שבת. בשבת אתה מצליח לענג את השבת, לתפוס קדושה דרך האוכל. איך אתה עושה את זה? אתה עכשיו ביום כזה של יום הנשמה, יום של קדושה, אומר לך טוב, תאכל, תכין אוכל טוב, תשקיע, תעשה עוגת גבינה, תעשה זה, זה למה אשתי עושה כל שבת עוגת גבינה. אבל תעשה, לא יודע מה העניין, אבל תענג את זה, תעשה מה. אז הוא אומר שבשבת מופיעה מדרגה של יעקב, כתוב כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים, שמה שנאמר ביעקב לא כמו שנאמר באברהם ויצחק, אלא כמו שנאמר ביעקב, ואכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי השם דיבר. ואצל יעקב כתוב ולכן הגמרא מקשרת את עונג שבת דווקא ליעקב, לא לאברהם ולא ליצחק. הבאתי פה, נראה את הגמרא למטה, כן, תסתכלו. הגמרא אומרת, לא כאברהם ולא כיצחק, אלא כיעקב. מה זה כיעקב? הוא פרצת ים הבקן ובצפון. המקום הוא כבר לא מהווה משהו שתוחם אותך. אתה מצליח לגעת בשבת במדרגה הזאת שקוראים לה יעקב אבינו. שאתה חי בתוך עולם החומר, אבל כולך קודש. מסיים את זה במשפט שהלוואי שנגיע לזה, שהאוכל של שבת אינו מגשים. ככה אומר. כלומר, האוכל של שבת, אם אתה בא באמת אליו נכון, אתה מכין את עצמך לשבת, אז גם כשאתה אוכל בשבת, הוא לא מגשם אותך, הוא לא מוריד אותך, הוא לא מכביד עליך. לא יודע איך הוא יסביר מה עושה החמין לאדם, אבל זה אמור לפחות לעשות ככה. אז אם אתה בא באמת נכון, מתייחס את זה נכון, וכל המטרה שלך זה באמת לחיות את הקודש גם בתוך עולם החול, שיש לך בשבת יכולת כזאת, אז יכול להיות שבאמת האוכל של שבת לא יגשם אותך, תישאר קדוש ועליון, אבל גם אז צריך להיזהר לא לאכול יותר מדי. שר כוח אחר.